אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. בתוכנית הקודמת קראנו על דיני השנה השביעית, שנת השמיטה שבה מצווים בני ישראל להפסיק לאבד את הקרקע, משום שזאת שבת לאדוני. שנת השמיטה הייתה אחת מאבני היסוד במציאות החברתית של עם ישראל, ושמיטת הקרקעות היוותה את הביטוי החזק ביותר אולי להכרה האמונית העמוקה כי לאדוני הארץ ומלואה. ואילו זכות הקניין של האדם על פיסת קרקע היא למעשה בעלות על תנאי ולזמן מוגבל. הקושי בקיומם של חוקי השמיטה ברור. מה עוד שמדובר בארץ התלויה בעיקר בחסדי שמיים ובמציאות חברתית כלכלית שהייתה מושתתת כולה על החקלאות. בכל זאת אנו יודעים שמצווה זו הייתה מקוימת אפילו בתקופת שיעבוד היישוב היהודי בארץ לשלטון הגויים שנמשכה דורות רבים, ודרושים היו אמצעים וסידורים מיוחדים כדי לשלם את המיסים והארנונות גם באותן שנות שמיטה בהם לא הייתה הכנסה מן הקרקע. מצווה זו הייתה כרוכה בסבל של ממש ובמאמץ גדול לקיימה. בעיית השמיטה חזרה ועלתה בדורות האחרונים משעה שנתחדש היישוב החקלאי בארץ ישראל, וקיימת הייתה הבעיה הקשה בקיומם הכלכלי של החקלאים, שומרי המצוות, שאינם מאבדים את אדמתם בשנה השביעית. היו כאלה שעמדו בתוקף על קיום המצווה כהלכתה, דבר המחייב לקיים את ציבור החקלאים מכספי הכלל, או לוותר על קיומה של חקלאות יהודית עד ביאת הגואל, בה תמצא הבעיה את פתרונה מברכת השפע של השנה השישית, כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא. היו גם פוסקים שהלכו בדרך האורמה, והמליצו על מחירה פיקטיבית של הקרקעות לגוי בשנה השביעית, ואומנם דרך זו היא שנתקבלה על ידי רוב החקלאים היהודים, החל מהמאה ה-19. הסדר זה נמשך גם לאחר קום המדינה, ומחירת הקרקע לגוי בשנת שמיטה נעשתה כמעין טקס ממלכתי, המבוצע מטעם המדינה על ידי הרבנות הראשית, בדומה למחירת החמץ לגוי לקראת חג הפסח. הגבורה האמיתית אצל האדם היא כיבוש היצר, ובמקרה זה מדובר על יצר הקניין. בכל שנה שביעית בטלה בעלות האדם מישראל על שדהו, כרמו וקרקעותיו באופן כללי, והם נעשים הפקר ורשות לכל אדם ואפילו לבעלי החיים. חכמינו, זיכרונם לברכה, מסבירים שבשנת השמיטה, כשבני ישראל לא עסקו בעבודת השדה, היו רבים מהם פנויים ללימוד התורה, ואפילו העניים שהתפרנסו מן ההפקר. קריאת התורה על ידי המלך, הקרויה מצוות הקהל, בחג הסוכות של השנה השמינית, בתום שנת השמיטה, הייתה מעין סיום של אותו לימוד ממושך. הכוונה הייתה שבכניסתם לארץ, המטרה לא הייתה להשתעבד לה ולעבודתה כדי להוציא ממנה כמה שיותר תוצרת חקלאית, לאגור את פירותיה ולהתעשר בהם, כמו שעושים שאר העמים. הכוונה היא שיסתפקו במשך רכי למחיה, וישימו את הדגש על עבודת הבורא ולא הנברא. היכולת לשמוט את הקרקע בשנה השביעית ולהאמין שהאל יספק בחסדו את צרכיהם גם בשנה הזו ובשנה שלאחריה, חיזקה את האמונה כי לא בכוח עבודתו יגבר האדם. אדוני הורה לעם ישראל לשבוט מעבודת האדמה באמונה ששביתה זו רק תחזק את אחיזתם בקרקע. השבטת עבודת האדמה בשנת השמיטה הכריחה את בני ישראל לחיות מתוך צמצום וקימוץ באכילת התבואה והפירות, ולא רק בשנה השביעית בלבד, אלא גם בשנה השישית שלפניה ובשנה השמינית שלאחריה. לקראת שנת השמיטה היה עליהם לצמצם את מכירת עודפי היבול, אם היו כאלה לעמים השכנים, וגם על ידי זה שמה התורה סייג לאושרם. התורה מחנכת את בני ישראל לנהוג בצניעות ובפשטות. הרב קוק היטיב להסביר את רעיון השמיטה בהקדמה לספרו שבת הארץ. סגולת האומה, הטוב האלוהי, הטבוע בקרבה, סדר העולם, החיים הישרים והטובים, המתאימים אל הצדק והיושר, השקט והשלווה, החן והאומץ, הממולאים בהסתכלות אלוהית מקפת, את אלה אין חיי החול יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל. חיי החול במהותם המעשית מסתירים את ההוד הרוחני של הנשמה האלוהית ומעכבים את הזרחת אורה הבהיר והישר לתוך המציאות החילונית השלטת. הדחיפה לגידול ולהשלמה של החיים צריכה שתצא אל הפועל על ידי נתינת רווח של הפסקה והתנערות ממהומת החיים הרגילה. היחיד מתנער מחיי החול מדי שבת, ואת אותה הפעולה שהשבת פועלת על היחיד, פועלת השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, שהיצירה האלוהית נטועה בקרבה באופן בולט, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוהי שלה בכל מלוא זוהרו. אשר לא יש ביטוהו חיי החברה של החול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות שלהם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה. ועם קשיחות הלב המתלווה בהכרח לחיי הציבור הקבועים, גורמת להקטין את עדינות החיים המוסרית, והניגוד המתמיד שבין השמיעה האידיאלית להכרזה של חסד ואמת, חמלה ורחמים, לבין הקשיחות והכפייה ולחץ העבודה של הקניין והרכוש, גורמת להרחקת האור האלוהי מהכרתה של האומה. הפסקת הסדר החברתי מתקופה לתקופה מעודדת את גילוי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים. שנת השבתון הביאה לעם שנת שקט ושלווה באין נוגס ורודה. לא יגוס איש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה על האדוני, נאמר בדברים פרק תתוו. זו הייתה שנת שוויון ומרגוע לכולם, שנה שבה השלום האלוהי שורה על הארץ. לא היה בה חילול קודש של חמדנות הרכוש הפרטי והאושר המתגרה, אלא עין טובה והוקרה נאמנה לכל ברכת אדוני אשר בפרי הארץ. האדם אוגר כוחות ותקווה עד שלא יזדקק לרפואות ולמחלות שבאות ברובן על ידי הריסת שיווי המשקל של החיים בהתרחקם מטהרת הטבע הרוחני והחומרי. הרב קוק רואה בשנת השמיטה שנת מנוחה, שבתון ארוך, שמטרתו העיקרית היא להרים את קרנו הרוחנית של עם ישראל. מצד אחד מתפנים כל עובדי האדמה ללימוד תורה, ומצד שני, נפסק לזמן מה המשטר הרגיל של עבודה ורדיפה אחרי הפרנסה במקח וממכר. אלה חוברים יחדיו ומתארים את הנשמה שיכולה לקלוט מחדש את הסגולות האלוהיות ולהוציאן מן הכוח אל הפועל. התורה שמה את הדגש על מחזוריות של שבע. השבוע הוא מחזור של שבעה ימים, שבסופם באה השבת. השנים נספרים אף הם במחזוריות של שבע, שבסופם באה שנת שבתון, וגם המחזורים האלה נכללים במחזור המקיף ביותר של שבעה מחזורי שמיטה. לאחר שבעת מחזורי השמיטה, באה שנת היובל, שהיא המוסד המרכזי וגולת הכותרת בחוקה הסוציאלית והחקלאית של התורה. המספר שבע הוא מספר המורה על שלמות. הבריאה הוא שלמה בשישה ימים, וביום השביעי שבת אדוני מכל מלאכתו אשר עשה. הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, לא בגלל שהיה עייף באותו יום, אלא בגלל שהוא השלים את מלאכתו בערב שבת. לפי התבנית הזו, מחולקים הזמנים של בני ישראל. הימים, השבועות, שבין פסח לחג הביקורים, החודשים והשנים. בתוכנית הקודמת קראנו על שנת השמיטה בפרשת בהר, ומיד אחריה מופיעים דיני שנת היובל. אנו קוראים בספר ויקרא, פרק כ"ה ופסוק ח'. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. בשנת השמיטה חוזרת הארץ מבחינה סמלית למצב שהיה עם בריאת העולם. האדם הראשון טרם טעם טעמו של חטא, וכל העולם היה מונח לפניו ללא בעלים. רק הקדוש ברוך הוא ניצב מעליו. ואולי זה הקשר בין יום הכיפורים להתחלת היובל. כשם שמטוהר האדם ביום זה וחוזר למצבו הראשוני, כך חוזר מצב הארץ לקדמותו ומתוקנים בו כל העיוותים. לכן באה הכרזת שנת היובל ביום הכיפורים ולא בראש השנה או יום התרועה. ביום הכיפורים של שנת השמיטה השביעית, 49 שנים לאחר שנת היובל הקודמת, נשמעו תרועות שופר בכל גבול ישראל, המכריזות שבאחד לניסן הקרוב תחול שנת היובל, שנה שכולה תהיה מוקדשת לאדוני. בשנת היובל מתקיימת שמיטה, ולכן שנה זו תהיה השנה השנייה ברציפות שבה יתקיימו חוקי השמיטה, משום שבאה מיד לאחר שנת שמיטה רגילה, השביעית במספר מאז היובל האחרון. קיום שתי שנות שמיטה בזו אחר זו, במעבר ממחזור אחד של שבע שבתות שנים למשנהו, מעלה בעיה קשה לגבי דרך מניין השנים, שבין שנת יובל אחת לראותה, שכן שנת היובל עצמה אינה שנה שביעית למניין, ולכן אם מניין מחזור היובל החדש יתחיל לאחר שנת ה-50, בשנה ה-51, תחול שנת השמיטה הראשונה במרחק של 8 שנים משנת השמיטה האחרונה, שבת הארץ השביעית במחזור הקודם, ובכך יופר עקרון הספירה המבוסס על כפולות של 7 שנים. ביטוי לקדושת עקרון הספירה הזה בא לידי ביטוי בכתובים המקדשים את שנת היובל, אך אינם מכנים אותה שבת הארץ, כפי שמכונות שנות השמיטה החלות כל 7 שנים. חז"ל טיפלו בבעיה זו במסכת ראש השנה שבתלמוד. לדעת רבי יהודה ותומכיו, שנת היובל היא גם השנה הראשונה למניין היובל החדש, ומכאן ששנת השמיטה הראשונה במחזור היובל החדש מרוחקת 7 שנים משנת השמיטה שקדמה לה במחזור הקודם, והיא חלה בשנה השישית שלאחר היובל. היינו בשנה ה-56, ואילו רבנן, שדעתם התקבלה על ידי הפוסקים, קבעו ששנת היובל עומדת בפני עצמה כשנת 50, והשנה ה-51 היא הראשונה למניין המחזור החדש, והשנה ה-57 היא שנת השמיטה הראשונה לאחר היובל. מבין הפרשנים המאוחרים יותר, היו כאלה שכפרו בעצם קיומן של שתי שנות שמיטה רצופות בשל שיקולים כלכליים, והציעו לראות בשנת ה-49 את שנת היובל, על דרך מניין שנותיהם של מלכי ישראל, ששנת מות המלך נחשבת גם כשנה הראשונה למלך החדש. אולם פירוש זה, המבוסס על שיקולים רציונליים, שאין גוזרים על הציבור גזרה שאינו יכול לעמוד בה, אינו מתאים לרוח הכתובים, שלפיו מקור השבע אינו עמל העיקר, אלא ברכת האל. שיקולים רציונליים יכולים להוביל למסקנה שגם קיום שנת השמיטה הרגילה אינו בר ביצוע, שכן בתנאי האקלים של ארץ ישראל, שכיח למדי שבמחזור של שבע שנים, יגרעו מהעיקר שתי שנות יבול נוספות בעקבות בצורת או בצורת חלקית. הקושי בשחזור שיטת המניין של השמיטות והיובלים נובע מן העובדה שאין במקרא כל זכר למניין מעין זה. בחיי היומיום לא היה זה מניין מקובל גם בימי בית שני. מחוץ לספר ויקרא יש זכר למניין השמיטה בספר דברי הימים ב', פרק למדווה ופסוק כ"א, הגורס כי משך הגלות 70 שנה נבעה מאי קיום 70 שנות שמיטה. ירמיהו בפרק למדלת ופסוק ח' אומר כי מצוות השמיטה מבחינת שילוחם לחופשי של העבדים העבריים בשנה השביעית הייתה עניין מרכזי בקיום התורה בימי בית ראשון ובפרט בימי המלך צדקיהו. גם ישעיה ויחזקאל מתייחסים לשחרור העבדים בנבואותיהם. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זהו החוק הראשון של שנת היובל. שחרור העבדים העבריים, גם אלה שרצו להישאר עבדים לאחר שנת השמיטה הרגילה, והתחייבו להישאר אצל אדוניהם עד שנת היובל. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. המילה אחוזה היא מילת מפתח להבנת דיני שנת היובל. המונח נגזר מן השורש אחז ומשמש כינוי לקרקע שהאדם נאחז בדין. יש לו זכות חזקה עליה והוא רשאי להנחילה לבניו. מצד אחד מורה המונח על כך שהוא קיבל חזקה על הקרקע מבעל הקרקע, במקרה זה הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, על העובדה שהוא רשאי להנחילה לבניו. בכל מקרה, מי שמחזיק בקרקע, מחזיק בה רק לזמן מוגבל, ובסופו של דבר היא נשארת בידי בעליה הנצחי. אברהם קונה את מערת המכפלה לאחוזת קבר, ומכוח הקנייה הוא מנחילה כאתר קבורה לצאצאיו. ארץ גושן הופכת לאחוזה לבני ישראל, והם נאחזים בה בהסכמתו של פרעה. מקור הסמכות לאחיזת בני ישראל בארץ ישראל הוא הקדוש ברוך הוא. הארץ היא ארץ אחוזת אדוני, לפי יהושע כ"ב פסוק י"ט, ואדוני הוא שהבטיח לאבות ולצאצאיהם את ארץ כנען לאחוזת עולם. חלוקתה של הארץ לאחוזות משפחתיות לא נבעה מכוחן הצבאי, או מייחוס כלשהו, אלא מדבר אדוני ובאמצעות גורל. בעת המסע במדבר, לפי ספר במדבר פרק כ"ו, יצווה אדוני את משה לפקוד את בני ישראל, ועל פי תוצאות המפקד המשפחות, יקבע אדוני שהארץ תחולק בגורל. בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם, על פי העיקרון שלרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו. אחוזות משפחה אלה הן אחוזת נחלה שאינה נשמטת מבעליה, אלא במקרה של מכירה עוברת לחזקתה של משפחה אחרת עד לשנת היבול הבאה. במקרה שמשפחה נכחדה, עברה הנחלה למשפחה קרובה, כשהעיקרון הוא שהנחלה אינה יוצאת מתחום החזקה של השבט. על פי תפיסה זו חילק יהושע את ארץ כנען לשבטים ולמשפחות, להוציא את 2.5 השבטים שהתיישבו ממזרח לירדן. בהקשר זה יש לראות את ההבדל העקרוני בין דין השמיטה ודין היובל. בעוד שהשמיטה חלה על כל הארץ, ויובליה ניתנים לכל, לרבות תושביך הגרים עמך, הדרור של שנת היובל חל רק על אלה שמסיבה כלשהי פקעה זכותם לאחוזתם, ובחלקם אף השתעבדו והיו לעבדים. חוקי הדרור חלים רק על בני ישראל, הקשורים באמצעות משפחותיהם אל אחוזותיהם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. מבחינה זו מתשתש הצד האוניברסלי דתי של השמיטה שחלה ביובל, ומודגש ההיבט ההיסטורי לאומי של בחירת ישראל על ידי אדוני וזכותו על ארצו. החוק השני של שנת היובל דורש כאמור קיום של שנת שמיטה גם בשנה הזו. יובל היא שנת החמישים, שנה תהיה לכם. לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה, ולא תבצרו את נזיריה, כי יובל היא קודש תהיה לכם. מן השדה תאכלו את תבואתה. החוק השלישי של שנת השמיטה הוא השבת אחוזות הקרקע לבעליהן הראשונים. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. משמעות החוקים הנוספים היא ששנת היובל היא בעיקרון שנת שמיטה, שחלים בה שני דינים נוספים, שחרור העבדים והשבת האדמות למצבן הראשוני. נשאלת השאלה מהי משמעות המילה יובל, המציינת בלוח העברי את שנת החמישים. במקרא המילה יובל היא כינוי לעיל או כבש, אשר מקרניהם מתקינים את השופר. ואכן במעמד הר סיני נאמר, במשוך היובל, המה יעלו בהר. גם בסיפור הקפת העיר יריחו, לפני שנכבשה, אנו מוצאים את הכינוי שופרות היובלים. מכאן התגבש הפירוש הנפוץ, כי שנת היובל נקראת על שום התקיעה בקרן העיל, שמכריזה על כניסתה של שנת היובל במוצאי יום הכיפורים של השנה ה-49, כפי שנאמר בפסוק ט', ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. אולם, אף על פי שתפיסה זו רווחת ומקובלת, יש ספק בקשר לתוקפה, ויש לשאול מדוע אין שנת היובל נקראת על שם תוכנה, כפי שמשתמע בצורה ברורה בפסוק י', וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. מה גם שעניין התקיעה בשופר אינו דבר נדיר ומיוחד בתורה, ולמעשה עניין התקיעה הוא ייחודו של ראש השנה, הקרוי משום כך יום תרועה. יש כאלה שמפרשים את היובל כשילוח, מלשון הובלה, כשהכוונה היא לשילוח העבדים לחופשי באותה שנה, שנה שבה יובל כל איש אל אחוזתו ואל משפחתו. פירוש זה באמת מציין את התוכן המהותי והעמוק ביותר של שנת היובל. ואכן דווקא בפסוק ט' בו מוזכרת התקיעה בשופר, אין המילה יובל מופיעה כלל. לעומת זאת, היא מופיעה בפסוק שלאחריו, בו מוזכר רעיון הדרור. גם במקומות אחרים במקרא, בהם מופיעות המילים מאותו שורש, י' ב' למד, מציינות המילים תנועה והולכה. על כל אלה מוסיף הרמב"ן דבר מפתיע ומשכנע למדי בהביאו את הפסוק ונתנה הארץ יבולה מפרק כ"ו שבספר ויקרא, שהוא עניין של הבאה גם כן, כמו התבואה שהיא גם כן מלשון להביא. מעניין לציין שבתרגום הלטיני של התנ"ך התקשה הירונימוס לתרגם את המילה יובל והשאיר את השורש העברי בתוספת של סיומת לטינית, יובילאום. הפסוקים הבאים מסדירים את העברת קרקע האחוזה המשפחתית מיד ליד בתקופה שבין יובל אחד למשנהו. הסדירים אלה כפופים לעיקרון שמובא בפסוק כ"ג, והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. במציאות אי אפשר להימנע ממכירת קרקע. תהפוכות החיים עלולות לגרום לבעל הקרקע להתרושש, להפוך לסחיר או אפילו לעבד. העיקרון והארץ לא תימחר לצמיתות, אינו אוסר מכירת קרקע, אלא אוסר את מכירתה לצמיתות. לפי תפיסה זו, אין מכירת קרקע של ממש, אלא מכירה לזמן מוגבל. זמן שפג בשנת היובל. שנת היובל היוותה את המועד שלפיו חישבו את הערך של הקרקע. הקרקע אינה נעמדת על פי שוויה המוחלט, אלא על פי שווי יבוליה עד לשנת היובל הבאה. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות ימכר לך. מילת התנאי וכי בא ללמד שמוטב להימנע ממכירת הקרקע, אך במקרה חריג שבו תימכר הקרקע, יש לנהוג ביושר. בדרך כלל ההונאה באה מצד הקונה, אשר מנצל את ההתרוששות של בעל הקרקע, כדי להפחית בערך היבול השנתי של הקרקע המוצעת למכירה. אולם ייתכן גם שהמוכר, הלחוץ על ידי חובות, ימסור נתונים לא נכונים על ערך יבולי אדמתו, כדי לזכות בתשלום גבוה יותר. בעסקה מבוצעת על ידי שני צדדים, על פי שיקולים מוערכים של ערך היבול, קשה להוכיח מעשה הונאה. ולכן חוזרת הוראה זו שנית בסוף הפסקה בתוספת ההתראה, ויראת מאלוהיך. במקום לנקוב בעונשו של המרמה את חברו, נקבע שהעניין מסור בידי שמיים, ומקור האיסור הוא ביראת אדוני. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. אם השנים רבות, תגדיל את מחירו של השדה, ואם הן מעטות, תקטינו. מספר התבואות הצפויות עד לשנת היובל הוא המדד לערך הקרקע. ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
קדוש, קדוש, קדוש אתה.